שלוש שלמות הן יסודות הנישואין לרוח, שלום בית, ברוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 115, אחרי שלמדנו אתמול את שורש כפיות הטובה, איפה הוא נוצר, באיזה בית יוצר בעצם יצאה התכונה הזו אל הפועל. ראינו שאדם הראשון הוא הראשון לכפויי הטובה, כלשונם של חז"ל. אדם הראשון כפוי טובה היה, כן, האישה אשר נתת עמדי. ראינו את היחס הישר בין חוסר הכרת הטוב לבין המריית פי השם, קשר הוא מובהק, מי שלא מכיר טובה לשם, בסופו של דבר גם לא יעשה את רצונו. כן, אנחנו ממשיכים. עמוד 115, תחת הכותרת, מהו הגורם לכפיות טובה. תשובתו של האדם לשם, כאשר הוא נשאל למה הוא אכל מן העץ, תשובתו של האדם להשם, כאשר נשאל מדוע אכל מפרי עץ הדעת, חושפת כפיות טובה זו. במקום לראות באישה גורם חיובי שניתן לו, מעת השם יתברך לעזר ולסיוע, במקום זה הוא מעדיף להגדיר אותה כגורם בעייתי. כן? היינו, האישה הזו, הדגש העיקרי שבה, שהיא הכשילה אותי. האישה אשר נתת עמדי, האישה אשר נתת עמדי לפי חשבונך, היא הייתה לטובה, אבל בפועל היא מכשילה אותי. היא מכשילה אותי. האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. זהו, זו הגדרה של האישה. מכשול. מכשול השלום. כן? האישה היא מכשול. היא גורם הבעיות. היא גורם הצרות. היא מכשילה. היא הרחיקה אותי ממך, היא הדיחה, היא הסיתה אותי לדבר עבירה. אנחנו כמובן מקצינים פה את הדברים, מדובר על אדם ראשון, נא לא לשכוח, אנחנו, מי אנחנו ומה אנחנו, אבל הרעיון הוא שבדקי דקות הופיע איזושהי בחינה של כפיות טובה אצל אדם ראשון במילים האלו. אישה שנותן אני מדי, כמובן שאין כוונתו במילים האלו לבוא ולומר כמו אחד מהמאה הרצות, האישה הזאת, ודאי שלא, אתם מבינים ש... אבל בכל אופן התורה בחרה במילים האלו. חז"ל דרשו מה שדרשו, כן? שאכן מדובר בכפיות טובה. אנחנו צריכים מאוד להיזהר בכבודו של אדם ראשון, כמובן, כמובן. אנחנו עפר, אולי פחות מזה אפילו, תחת כפות רגליו, אבל הדרש יידרש, ולא נוכל להימנע מה שחז"ל אמרו. האישה שנתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ, ואוכל. יש בסבר, יש בעיות נוספות פה, כן? יש בעיות נוספות שהן לא שייכות כך לענייננו, אבל... כן, נתנה לי מן העץ ואוכל, כאילו אדם ראשון אין לו בחירה משל עצמו, כאילו הוא עושה דברה של אשתו, כל אשר תאמר לך שרה, כן, שאומרים שיש שומע בקול אשתו ונזכר, כמו אברהם שמע בקול שרה, ויש שומע בקול אשתו וחוטא, כגון אדם ששמע בקול חווה, כן, למה אתה שומע בקולה? אתה לא יכול להפעיל שיקול דעת? מה, אתה לא זוכר שהשם ציווה שלא לאכול? כן? מדוע אתה נותן משקל לפיתויה של האישה בדבר הזה? הרי היא פועלת מיסוד הרגש והחוויה, ואתה צריך לבוא מצד השכל, והשכל הוא הרבה יותר בהיר, צריך להציב לפניך את האיסור בשפה הרבה יותר ברורה. מה אתה מתפתח אחרי רגשות? מה אתה מחפש הרפתקאות? כן? זה שאלה. אבל זה לא עניינינו, אנחנו רוצים להיות עסוקים בעיקר, תמיד סביב המרכז של סוגיית הכרת הטוב וכפיות הטובה. לכן, נתרכז בזה. האישה שנתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. במילים אחרות, כאילו, מה יש בתוך דבריו של אדם הראשון? במילים אחרות, לא ביקשתי ממך לברול, אוף, זה קשה, קשה, אתם אומרים, אפילו קשה לקרוא את זה, כן? משהו בתוכנו מתקומם, כשאנחנו מנסים להכניס, כן? לאדם הראשון כוונות כאלו. זה קשה, נכון? אדם ראשון, מה? אז שוב צריך לומר, כן? שזו בחינה של בחינה של בחינה. זה כאילו, זה כמו, זה דומה, זה דק מאוד מאוד, אבל זה העניין. כן? אנחנו כאנשים פשוטים וגסים, היינו אומרים את המילים, לא ביקש ממך לברוא לאישה. וואו, איך אומרים על איוב? ולא קילל איוב את השם בפיו, אבל בליבו קילל. זאת אומרת, באיזו נקודה מאוד עמוקה ואפילו לא מודעת לאיוב, הצטייר שם איזה אופי של כללה. כן, אז זה הבחינה של אדם הראשון. וליבו בנקודה מאוד עמוקה, נסתרת דקה שבדקה, דק עד אין, נבדק, דק. יש שם איזו בחינה של לא ביקשתי ממך לברוא לאישה. אנחנו מסבירים זה ככה, אפשר בשלווה לחזור את דברי חז"ל, לשמור על נפשנו חלילה מזילות, כן? חס ושלום באדם ראשון. אם אנחנו מבינים את זה ככה, אפשר לחזור לעניינים. לא ביקש ממך לברוא לאישה, כאילו, אה? הרעיון היה שלך, האישה אשר נתת עמדי, זה יוזמה שלך. עשית בזה את רצונך, אבל לא את רצוני ולא את טובתי. מה שאני טועה מן האישה הזו, זה משהו אחר לגמרי. פיתוי לדבר עבירה. אם היא פיתתה אותי לחתו, החטא הוא באשמתך. אתה בראת אותה בתכונה כזו של פיתוי. וזה ידוע, אנשים יודעות לפתות יפה מאוד, כן? גם שהן לא מנסות לפתות, בעצם נוכחותן. יש בהם משהו שמושך את עיניו של האיש, ואם אישה מחליטה לפתות בכוונה תחילה ולהתנהג באופן פרובוקטיבי, בכלל קשה מאוד להינצל מזה. אז אתה בראת אישה עם תכונה של פיתוי, חווה, והיא הפעילה את הקסם שלה במקרה הזה, ואני מצאתי את עצמי חסר הגנה. כן? חסר הגנה, נפלתי בזרועות החטא. למה בראת אותה ככה? כן? נתת אישה עמדי. אולי יש בה הרבה דברים טובים, אבל תכונת הפיתוי, ריבונו של עולם, לא אפשרה לי להגן על עצמי באמצעות השכל. מי יכול לעמוד מול הפיתוי הזה? יש הרבה בעלים שלא זוכרים שהם נשואים, ויש להם כמה וכמה ילדים, ויש להם אישה נאמנה שמעולם לא בגדה בהן, אבל האישה הזאת שמפתה אותם גורמת להם לעשות מעשה שלא יעשה. זה יכול להיות אנשים מאוד רציניים, מנהלים של חברות הייטק, יכולים להיות טייסים באל על, יכולים להיות טייסים בחיל האוויר, יכולים כל מיני אנשים. אתה מתפלא, אדם כזה רציני, איך הוא חוטא? קשה לעמוד בפני אישה שמפתה. מאוד מאוד קשה. אז ריבונו של עולם, האישה שנתת עמדי, היא פתתה אותי. החטא הוא באשמתך. לא פשוט. למרות שהתורה מדגישה שהאישה נבראה לטובת האדם, וזה מה שהוא צריך לשים לב, במקום לשים לב לעובדה הזאת, שהיא עובדה ודאי חזקה לא פחות מהעובדה שאישה היא מפתה, לא פחות מזה. ואם נסתכל בכלל על תכונת הפיתוי של האישה במסגרת הנישואין והזוגיות, הרי שתכונת הפיתוי של האישה היא מאוד מועילה לזוגיות. איפה אנחנו לומדים את זה? מראות הצובעות. נכון? מראות הצובעות. מראות הצובעות זה אותם מראות שנשות ישראל היו משתמשות. מירור. היו משתמשות במדבר. במצרים, סליחה. היו משתמשות, כן, וזה כדי לפתות את הבעלים שלהם לקיים יחסי אישות ולהביא ילדים. הם היו מתקשטות ושמות את המראה מול ונכנסות יחד עם הבעל בתוך המראה. תסתכל על שנינו, נכון שאני יותר יפה ממך? תראה, אני יפה ממך, נכון? ככה אומר רש"י. ואז אני מסתכל כמה יפה. ועל בסיס הפער הזה, כמה היא יפה וכמה הוא היה מתפתה. היה פשוט מתעורר ומקיים מצוות פריה ורבייה, שהעמידו צבאי צבאות במצרים באמצעות המראה הזו. אז תכונת הפיתוי של האישה שמשתמשת במסגרת הזוגיות היא תכונה מעולה שבמעולות. מעולה שבמעולות. שיודעים להשתמש בה בצורה נכונה. תראו להם לקח את זה. הוא לקח את זה למקום, כאילו תכונת הפיתוי הזה, כמו כל עצם הזוגיות, בעצם זה לרעתו ולא לטובתו. או, בעוד שבאמת אנחנו יודעים שהעילה ליצירת האישה הייתה בעקבות הפסוק, לא טוב היות האדם לבדו. זה מה שהביא את הקדוש ברוך הוא לברוא את האישה, כדי להשלים חסרון מהותי, לא צדדי, כמותי, חלקי, מהותי, לא טוב היות האדם לבדו. אפשר לדרוש את זה, לא טוב היות האדם כשהוא לבדו. מוטב שלא יהיה. כן? לא טוב היות האדם כשהוא לבדו. ככה אפשר לבדו. אדם בלי אישה. כן, יכול להבשת זה? לא, כן, זה כאילו. זה... אמר אבינר, דברנו על זה, לא טוב היות האדם לבדו. לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. לא טוב. לא טוב. אז הנה. אתה קיבלת אישה, כי המציאות הזו בלי אישה זה לא טוב. ואתה מפרש את המציאות הזוגית כרע? פלא. למרות שהתורה מדגישה שהאישה נבראה לטובת האדם, שכן לא טוב להיות אדם לבדו. לא הכיר האדם בטובה זו, לא הכיר בה מספיק. הנה, אנחנו מתרכזים עכשיו באמת בחטא הקדמוני של כפיות הטובה. שאדם לא מזהה את השפע האלוקי הנמסר לו בדמות האישה, כן? שמשלימה לו את החסרון, גם הפיזי, כן? זה ראינו בהתחלה, בהתחלה, שלושת המעגלים שנשלמים בעקבות הנישואים. המעגל הפיזי, הנפשי והרוחני. אז אתה קיבלת אישה כדי להשלים שלושת המעגלים האלו, בכל אחד מהמעגלים האלה אישה משלימה משהו, כן? הפיזי, משלימה משהו, משלימה, גם משלת לך את האוכל, גם סדרת לך בית, כן? וכן הלאה, גם מאפשרת לך, גם באמצעות זה יש לך ילדים, כן? יש הופעה של הפיזיות של הדורות הבאים, כן? במישור הנפשי, חברה טובה, היא מקבלת לך בלא תנאי, כן? מתחשבת בך, זה בנפשי, ברוחני, משרת לך להוציא לפועל מגמות רוחניות אדירות. הרחבנו בזמנו בעריכות גדולה, אז, באותם ימים, כן, ממש לפני הרבה הרבה זמן, דיברנו על זה. הכל הטובה הזו נמסרה לך ואתה מחפש... לא הכיר האדם הטובה הזו, כפיית הטובה שהרגיש, היא שהייתה שורש חטא. כן, זה שורש החטא, החטא הקדמוני בבחינת מעשי אבות סימני בנים, והדבר הזה התפשט במרוצת אדם, אדם של המין האנושי, מאדם הראשון אל תוך נפשותינו. אנחנו מוצאים את עצמנו גם נתונים קצת בתוך הסבך הזה של חוסר הרגילות בהכרת טובה. ואם כבר מכירים טובה, צורה נימוסית מן השפה ולחוץ, על פי רוב גם לא מכירים טובה, חושבים שהדברים מגיעים לנו, מובנים אליהם וכן הלאה. כל זה מאדם הראשון. אבותינו חטאו. וכמו אצל אדם הראשון, כן הדבר ביחס לכל צאצאיו, אתם רואים? מותח קו ישר בין אדם הראשון לבין כל צאצאיו. כפיות טובה היא הגורם הבסיסי לכל חטא שהם מבצעים. פשוט לא יאמן. כפיות הטובה היא היסוד לכל חטא שהם מבצעים. כשאדם לא מכיר טובה, חסר לו ענווה. אתם מבינים? כשאדם מכיר טובה, יש לו ענווה. הוא מכיר בחסרון ומודה שהחסרון נשלם על ידי זולתו. על ידי שלך ענווה, אתה מבין שאתה לא שלם בפני עצמך, שום דבר לא מגיע לך גם. כל מה שעושים למענך צריך להכיר טובה. ומתוך הענווה, ממילא אתה מסוגל לקבל את רצון השם, להימנע ממה שהוא לא רוצה, ולקיים את מה שהוא רוצה. רק הענווה מכניסה אותך באמת לעולם הרוחני, לעולם של אידיאלים, לעולם של רצון טוב, לעולם של עשיית רצון השם יתברך, כן? לבקשת הטוב. אבל כשאדם לא מכיר טובה, כן? הוא חסר ענווה, הוא חסר ענווה, הוא קרוב אל החטא. יש פה חשבון מאוד מאוד פשוט. חוסר הכרה טובה מגביר מאוד את הגאווה. כן? וכמו אצל אדם ראשון אמרו, כפיות טובה היא הגורם בסיסי לכל חטא שהם מבצעים. כל אדם שהיה עוצר את מרוצת חייו. כן? עכשיו יש פה איזה ניסיון לעצור את הרכבת ולהתבונן, להתבונן קצת על חלקי הטוב, להתבונן מה היה לפני, לא היה לנו את הדבר הזה. והנה עכשיו יש לנו אותו, מי גרם לדבר הזה, מי אחראי לכך שעכשיו אני מרגיש כך או אחרת, כן? יש לפעמים כאלו צדיקים כאלו שאני זכיתי לשדך אותם, יש אחד כל שנה, פעמיים בשנה, כן? אומרים לי זה, רציתי שוב להודות לך, כבר נשוי איזה 5 שנים, כן? אנחנו כבר אמרת לי כבר 300 פעם ב5 שנים האחרונות, כן, אבל כל שנה אני מבין איזה נס שזכיתי להכיר את אשתי. כל הזמן הוא... זה בדיוק מה שהוא עושה, עוצר את חייו, הוא אומר, כן, גם הוא זה. רגע, 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 שנייה, אני חי עם הבחורה הזו. זה לא מובן מאליו, שנייה, אני הייתי בודד, הייתי רווק, כל אחד מהרווקים פה, שחיפש את בת זוגו, בת זוגתו. ובא יואב מלכה, כן, כשליח, והציע לי את הבחורה הזאת, כן, שתף מיד הרגשתי שהיא בת זוגתי, כן, הצעתי לה נישואים, התחתנו. זו עובדה שהסכימה להתחתן לי בכלל, והוציא אותי מהשיממון הזה, מהבדידות הזו. כן, אפשרה לי לעשות עבודה משותפת זוגית, להתפתח במידות, אחרי זה גם זכיתי לי ידים ממנה, 2, 3, 4, 5. ויו, פילה פלי. אז כל פעם מתבונן בזה, הוא אומר, עוד פעם ניצב לפניו החסרון הראשוני. הוא אומר לעצמו, וואלה, תודה רבה. קודם כל ריבונו של עולם, ולשליחים שלו. דבר מאוד יפה. כל פעם שהוא פונה, הוא מביא לי מתנה, כי לא מתנה, ספרי, ספר, חובר, כל מה, כאילו הכרת הטוב, גם בצורה מילולית, אבל גם. וכל מיני, מביא חוברת, וזה, כן, דבר, כן, ערך איזה חוברת, ביישוב שהוא גר, מביא את החוברת, יש לו לראש השנה, לסוכות, לחנוכה, ממש גם מביא פה. כל מה מרגיש צורך שלרגע אחד לא ייעלם מתשומת ליבו הידיעה שהוא היה חסר, כן? והנה, מחסרון, ברוך השם, הוא זכה להיכנס לתהליך של השלמה, וכל שנה, את בחינת ההשלמה שהוא זכה לה באותה שנה, הוא מרגיש צריך להכיר טובה. זה דבר גדול, זה מדרגה גדולה. יפה מאוד. כן. אז פה יש קריאה להתבוננות ועצירה. לעצור, איפה הייתי, לאן הגעתי, מי עזר לי בדבר, לעצור. כל אדם שהיה עוצר את מרוצת חייו ומתבונן בעובדה, שהוא חב תודה להשם על עצם קיומו. הקיום זה לא דבר מובן מאליו. אנחנו חיים בתוך מעגלים של חוקים פיזיים. אנחנו נושמים מכוח של חוקיות פיזית. כן? נושמים. יש פה אולם סיימת בשרפת, יש פה ריאות, עניינים. אנחנו נושמים. כאילו אנחנו כלואים בתוך החוקיות הפיזית של הנשימה. אבל מי יצר את החוקיות הזו? מי רצה בקיומה? להמשיך את הדבר. לא לייצר בחוקיות הפיזית שמשאירה אותנו בתודעה השטחית הזאת. כאילו מה שגורם לנו לנשום זה איזה מכניקה מתוחכמת ותו לא. האם אין כוונת מכוון למישהו בזה? האם יש איזו ישות אינסופית נסתרת, טובה, טוב אינסופי, שהוא יצר את החוקיות כדי שאני אוכל לנשום כמו שצריך? זה העצירה. העצירה זה להתבונן ולראות איך המערכות הטבעיות שיוצרות את הרגשת המובן מאליו, איך הן מצורפות וקשורות עם מכוון, עם כוונת מכוון עליון, שכל המתן שלו הוא בסתר, וזה מה שמבלבל אותנו. המתן שלו הוא בסתר, הוא לא אומר לנו, זה אני, זה אני. בוא תראה איך אני יוצר את מערכת הנשימה. לא, מתן בסתר, זה הבחירה החופשית. אם הכל היה גלוי וידוע, לא הייתה בחירה חופשית. אז הוא יצר את הטבע בתור משהו שמעלים את נוכחותו, והוא ציווה עלינו בהכרה ופיכחון וענווה והתבוננות ופתיחת הלב, לתפוס אותו על חם. לתפוס אותו על חם. לגלות אותו, כן? ריבונו של עולם, זה אתה, זה אתה, זה אתה. אתה רוקה הארץ על המים. כן, 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 אתה עושה לי כל צורכי, כן, כן, כן. לא, אני כבר לא חושב שזה נעשה מהעננים, שזה נעשה מהאדמה. זה אתה, זה אתה, זה אתה. זה העניין, אבל צריך לעצור. כי אנחנו לא עוצרים, אנחנו חלק מהשטף העצום הזה של המציאות הטבעית. חלק מהשטף, מהרוטינה, מהאוטומטיות הזאת. כן? שום דבר לא מבינים ככה. כל אדם שהיה עוצר את מרוצת חייו, הוא מתבונן בעובדה שהוא חב תודה להשם על עצם קיומו. אם הוא רק היה מזהה, אילו היה נותן לי בו רגע קט, כמו שאומר מסיעת ישרים, כן? מיד היה חוזר בתשובה, לא היה מסוגל להמשיך לחיות תוך סגידה לעצמו. איך אני יכול לראות את עצמי כמרכז? איך אני יכול לראות את עצמי מרכז? אם אני בעצם שערה אחת שיונקת מהשורש שלה, כן? וזה יונק מהמוח ופה ופה וכן. איך אני שערה, אני בורג בתוך מערכת. אם היה נחשף לעינינו רגע אחד המערכת כולה, והיינו רואים את עצמנו כחלק בתוך המערכת, ענף בעץ שהוא יונק מהשורש, לא היינו יכולים להגיע לגאווה בכלל. כל הגאווה מתפתחת מתוך התפיסה הפרטנית והמנותקת של האדם, שאדם חושב את עצמו שהוא מציאות שלמה מכל צד בפני עצמו, למרות שיש לו המון חסרונות, אבל הוא לא מודה בהם. גם שהוא מקבל מאחרים, אבל עץ הרע והדמיון גורם לנו להרגיש שגם שאנחנו מקבלים מאחרים, זה לא אומר שאני חסר. זה לא חייב לפתח לי את תודעת החסרון. אתה חייב לתת לי, זה מובן מאליו שאתה נותן לי. כך אני יכול להמשיך ולטפח את האגוצנטריות שלנו, ולהרגיש שאני עדיין מושל, אני עדיין שליט, אני עדיין בלעדי, אני עדיין שלם מכל צד. זה נורא, זה נשמע מוזר, כן? עד שמגיעים לבחינה שהפרעונית, פרעו, שכדי להעמיד פנים גם בפני עצמו וגם בפני אחרים, שהוא אלוה, מה היה עושה? היה הולך לעשות צרכים ביאור. וכאן שואל הבן, אם אתה מעלים מעיני אחרים, גם הם לא מטומטמים, כן? טוב, היו עוברים ליד ביתו של פרעו, בשירותים הפרטיים שלו, אף פעם לא היו מריחים שם ריח של צרכים. בואי נה, אדם הזה לא עושה צרכים? מה יש לו? האמת שאף אחד לא ראה אותה נכנס אי פעם לשירותים? איזה פלא עצום. פלא עצום. הוא היה יוצא בשעה מסוימת ליאור ועושה צרכה ביאור. שאנשים לא ידעו. אבל אני שואל, אם אחרים לא ידעו, אבל אתה לא יודע? אתה לא יודע? זה כוח הדמיון. יש דברים שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים שאנחנו חסרים. אנחנו יודעים. אבל אנחנו יוצרים איזה מין אשליה כזו דמיונית. לפעמים האשליה הזו היא מטופחת על ידי זה שהסביבה נותנת לנו מחמאה. אז אנחנו חושבים, הנה, ואנחנו גונבים את דעת הבריאות. אנחנו נראים עשירים. כאילו, יש לי מכונית. למרות שאני משלם אותה באשראי ל-70 שנה הקרובות. כן? אין לי כסף באמת לקנות אפילו את הסל מזון שלי. אבל אני מסתובב במכונית. אנשים מסתכלים על החונים, אני מבסוט, אני יודע שאין לי כלום. אין לי כלום. אבל אני משלה את עצמי, כי אחרים מסתכלים עליי כעל חשוב. אבל אם אדם היה מכיר את המציאות כמו שהיא באמת, הוא לא היה מתגאה שנייה אחת. עולמו של האדם מלא בניסים אין ספור. עולמו של האדם מלא בניסים אין ספור. הכוונה היא מעורבות של הקדוש ברוך הוא, הנוכחות האלוקית על כל צד ושואל. כן? יד נעלמה, ישות עליונה, מופיעה, פועלת כאן באופן פלאי. זה נקרא יוד קי וו קי. כן? אלוקי ההיסטוריה. כן? עם ישראל נקרא עם יודעי, קוראי האותיות. אנחנו יודעים לקרוא את האותיות של ההיסטוריה. קוראים לזה היסטוריוסופיה. כן? היסטריה. לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך ההיסטר של ההיסטוריה. כן? הקדוש ברוך הוא נוכח כאן. כן, כן, כן. הוא דיבר דרך גרונו של הרצל. הרי אני מכריז בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא ארצו שלו. מי מדבר שמה? בן גוריון מסוגל להגיד מילים כאלו. תסתכלו עליו כמה שנים לאחר מכן. מי בכלל התייחס אליו? אבל הוא נבחר על ידי השגחה העליונית להכריז את החזה הזה. אני איתך, איך אומר הקדוש ברוך הוא לנביא? העזרך, האמצך, חזקתי בך. ברור שהקדוש ברוך הוא מדבר מגרונו של בן גוריון. אי אפשר לומר דברים כאלו מבלי שהקדוש ברוך הוא מדבר דרך גרונך. נו, באמת, מה אפשר להבין את זה? איך אפשר להוריד את הדיבור של בן גוריון לאיזה דרגה, אני יודע, של איזה תובנה פסיכולוגית, שהוא היה כזה או כזה או כזה? הקדוש ברוך הוא מדבר. שריבונו של עולם רוצה שהוא יגיד את המילים, אני נכנס לו בתוך הגרון. שהוא לא רוצה, הוא לא מסוגל להגיד מילה אחת. אף אחד לא מתחשב בו, כן? בסופו של דבר הוא פרש מהפוליטיקה בבושת פנים יחסית. מי הקשיב לו בכלל? מי הקשיב לו? עבר זמנך, מה שנקרא. אבל שזה זמנך, הקדוש ברוך הוא, פעד. מסתכלי, אנחנו רואים כל מיני מרות, פילי פלי, מסתכלים לכם את העולם השנייה. גם כן, ניסי ניסים, לא ימין, הרחבת החזית הגרמנית. לכיוון רוסיה, המטומטמים האלה, אשרינו וטוב חלקנו. כן, הצורר הנאצי הזה, למרות ההתנגדות של כל הגנרלים שלו. כל הגנרלים. הוא הלך לרוסיה ותקף אותה אחרי שהוא יצר את הפרוסדור הפתוח לכיוון רוסיה, יצר גבול משותף בחסות הסכם השלום המדומה, ריבנטרוב, מולוטוב. כן, הוא יצר גבול משותף עם רוסיה בתור הכנה לתקיפה. ופתאום הוא קיבל החלטה לתקוף את רוסיה. ואז תפס אותו החורף הקשה ביותר שהיה באותם משנים. כל שנות המלחמה הזה היה חורפים מאוד קשים, אבל חורף קשה במיוחד, היה טרף ומיד עם פריצת הגרמנים לתוך מוסקבה. פלא פלאים. איך אתה יכול לעשות חזית גם ברוסיה וגם במדבר המערבי? ידלדלו הכוחות שמה. בזכות זה, ברוך השם, מונטגומרי, היה יכול לנצח את הרשע המרושע שהוא על המדבר הגרמני. ולהציל את ארץ ישראל, כל מיני, כל ניסי ניסים, כל ניסי ניסים. גם זה שניסו לרצוח את הצורר הזה 111 פעמים, גם זה ניסי ניסים שלא הצליחו. גם זה ניסי ניסים. ניסי ניסים שלא הצליחו. נס הטבע, נס החיים, נס הראייה, הדיבור, התנועה, אתם רואים להפקיע את כל הדברים האלו, להפקיע אותם. מאיזשהו שרירותיות טבעית מכנית סתמת ולשייך אותם להופעה של טוב אלוקי שמתגלה בנס הראייה, שמתגלה בנס השמיעה, זה הכל ניסי ניסים. למרות שזה נראה כמו מעגלים טבעיים חוזרים, אבל אמיתו של דבר זה נס גדול מאוד. נס גדול. עצם האפשרות של שמיעה היא נס. זה שאותה אפשרות, כן, היא בעצם נכנסה בתוך כלים שאנחנו קוראים להם, כן, סיבות טבעיות, איך שומעים, אור הטוב, טטטה, פופופו, פנימי, חיצוני. נו, הקדוש ברוך הוא עובד עליך. סך הכל רוצה לעשות לך אימונים קצת כדי שתגלה אותו. מה אתה מתפתה בחייך? מה אתה משייך את זה לאיזה מונוטוניה? זה נס הראייה ונס הדיבור וכל תנועה והניסויים, זה נס. נס גדול. אנשים חושבים, זה השקעה שיותר קל מלהתחתן, מתחילים להכיר, מכירים פה, שם, שניים, שלוש בנות, מתחתנים. איזה נס. זה נס שהקדוש ברוך הוא בכלל המשיך לך, בחורה, כן? למקום שלך, לדלת העמוד שלך, לסביבתך, ונתנה בליבו של שטחן כזה או אחר, או חבר גדול, להכיר בין... הראש מסתחרר מהניסים שיש בדרך להקמת בית. נס הזוגיות, הנס שבזכות לדעת את השם. זה דבר מובן. כמה אנשים לומדים תורה בכלל? כמה אנשים לומדים תורת ארץ ישראל? רב קוק. כמה אנשים זוכים ללמוד מכון מאיר? ללמוד תורה. להיות שייך, לעסוק בדברי תורה. להיות שייך לדבר המופלא הזה, לברר מי אנחנו, מה חיינו. כמה אנשים זוכים לזה? במובן עמוק. זה לא ש... יש הרבה דתיים, אגב. אבל כמה אנשים זוכים לעסוק בזה? אנחנו זוכים פה לשבת יום יום, שעות על גבי שעות, ימים, שבועות, יש כאלה חודשים, שנים, ולעסוק בתורת השם, להתוודע לחוכמה האדירה הזו, שהיא תוכנית של כל המציאות כולה, להסתכל בתורה הבראה. בואנה, אתה מתחיל, אתה נבהל, מה קורה כאן? זה ניסים, לעסוק בתורת השם. פעם שמעתי שלוש חסידות חב"ד שהלכו לפניי, היה באיזה לילה בתקופת האינתיפאדה השנייה, בתחילת האינתיפאדה השנייה, 2002, הלכתי בטבריה שם. ליוויתי איזה שלוש חבדניקיות כזה הלילה, היה תקופה של פיגועים קשים מאוד בערים הגדולות, דברים האלה. אז הם לא רוצה, זה היה כבר אחת בלילה, הם עשו איזה, עסקו באיזה מבצע מצוות, והם סיימו את ההתייעצות באיזה בית, אני הייתי שם טובה, ואז הם היו אמורות ללכת לשכונה אחרת, אז אני ליוויתי אותם. הלכתי לפניהם, והם דיברו ביניהם על כל מיני עניינים. אז הייתה שם אחת מבוגרת ושתי צעירות. כן, אז המבוגרת שאלה את הצעירה, אם היא כבר הייתה בחצר של הרבי, בכל המועד סוכות, בסוכות. אמרה לי שעדיין לא זכתה. נו, מי שלא היה בשמחת תורה, מי שלא היה בסוכות אצל הרבי, לא יודע שמחה מהי. אז הוא היה בחיים. כן, הוא היה בחיים אז. ואז בהתלהבות נוראית, ככה, בהתלהבות בלתי רגילה, אמרה המבוגרת, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. אשרינו שאנחנו יהודיות, מה טוב חלקנו שאנחנו חסידות. ומה נעים גורלנו שאנחנו חסידות חב"ד. אני שומע ואומר, וואו, מדהים. איזה הכרת הטוב. איזה הכרת הטוב. כן. כן. לדעת את השם. ליבו של האדם היה צריך להיות מלא שמחה, התפעלות והודיה, על כך שהקדוש ברוך הוא ברא עבורו עולם מלא חסדים עד אינסוף. פלא פלא. כלומר, כשאנחנו נמצאים בעולם הזה, אנחנו צריכים לעשות פעולה, שימו לב. כן, אמרנו, כן, שהראייה למשל היא אוטומטית, נכון? יש מנגנון פנימי, שהוא כל מן גורם לראייה להתמיד. אין פער, אין הפסק. אתה לא מרגיש את החסרון באי הראייה, נכון? אתה לא מרגיש, כי החסרון והמילוי באים כאחת. עכשיו, אם יחס לך משהו בעין, מה קורה? החסרון והמילוי הם לא כאחת. נכון? כי יש פה, קרה משהו ש... לא, אני לא רואה טוב. רגע, רגע. יש חסרון. עכשיו אתה מתבודד עם החסרון. זה ההזדמנות שלך. בכל מקום שהחסרון והמילוי לא באים כאחת, תקע שם רגל. תגדיר את החסרון יפה, תחוש אותו. תרגיש את עוצמתו, את עומקו. לא חושש להגיד, את הכאב שבו. ואחרי שכוח החיים יחזור אליך, הראייה או השמיעה, כן? לפעמים יש כאלה שעבה באוזן. אתה בקושי שומע במשך איזה שבוע ימים. אתה הולך לדוקטור, עושה לך פק 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 עם המים או עם החומר הזה, מוציא לך את הפקק, מראה לך אותה משהו בגודל של הדגלון הזה, כן? מוציא לך, פתאום אתה שומע את הציפורים. וואו, ציפורים. הוא לא שמע ציפורים כבר שבוע ימים. היה לו חיסרון שבוע ימים. תתבודד עם החיסרון. תגדיר אותו היטב, תעמיד אותו בפני עצמו, ואז תן למים למלות את הבריכה. אז אתה יכול להרגיש הכרת הטוב. יש אנשים שיכולים לעשות את הדבר הזה, יש להם מיומנות לעשות את זה אפילו בתוך הפעולות השוטפות. כן, כן, כן? למרות שהם רואים כל הזמן. יש אפשרות לעשות את זה אפילו בתוך הפעולות השוטפות. כן? יכולים להבחין בסדקים, כן? שבין אי הראייה לראייה, אי הראייה לראייה. אבל בדרך כלל, כל אדם כוזב, אנשים פשוטים כמונו, פחות כמוני. ההזדמנות שלנו זה דווקא כאשר הקדוש ברוך הוא יוצר איזשהו הפסק באוטומציה של קבלת החיים, ואז הזדמנות גדולה להודות. התפעלות והודיה על כך שהקדוש ברוך הוא ברא עבורו עולם מלא חסדים עד אינסוף. נו, זה ככה היה אמור להיות, ותחת זאת, במקום זאת, כן, כאן הוא אומר את הבעיה שלנו. נעצור. אז תודה לאל, זכינו ללמוד. לקיים את הסדר שלנו, למרות יום העיון, צריכים להתכנס כאן, בבחינת תמידים כסדרה, ברוך השם. כן.